אז כך, אנחנו הולכים להתחיל סוגיה גדולה של, יותר נכון, לחזור לסוגיה של תפילה, עסקנו בה לפני בין המצרים. אבל בתחילת הדברים שלנו יהיה על תפילת השבח, והשבח שזה חלק משמעותי בתפילה, אבל בכל אופן, כיוון שעכשיו אמרנו לראשונה, וסנטה לומוטו, אני רוצה להעיר הערה אחת, היא לא קשורה למבנה הכולל, על העניין הזה של בקושי. הדבר הזה שמעתי לפני שנים מיהודי בשם רבי יוסף כהנמן, רבני ישיבת פונביש, זה דבר נפלא מאוד. כתוב בפרשת בראשית, כתוב, וכל שיח הסוד טרם יהיה באורץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על האורץ, ואדום עין לאבו ידסו אדום. אומר רש"י, חז"ל במדרש, כי לא ימטיר, ומה טעם לא ימטיר, לפי שאדם אין עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים. כתוב פה ברש"י וחז"ל, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בשביל להתפלל על הגשם. כן? באופן עקרוני, זה הדבר הראשון שכתוב שהאדם עשה, כאילו, שחז"ל מעמידים את הדברים. האדם נברא בשביל להתפלל על הגשם. המשמעות של זה שיש מערכת יחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. כן? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהעולם זקוק. הדבר הזה שאדם צריך לאכול, הוא מבטא משהו כללי. זה אומר שהסדר הדברים שאדם צריך כל הזמן לקבל אנרגיה בשביל לחיות. זה כפשוטו ממש. כן, זה כפשוטו ממש. בתחושה כלשהי אפשר להרגיש כאילו הקיום אדם חי, יכול לקרוא לו כל מיני דברים רעים חלילה, אז הוא צריך להתפלל שלא יקרה. זאת לא התמונה הנכונה. נכון הוא שאדם לא חי רגע אחד בלי לסוף קלוריות. כן, עם הרגע שבצפיקה, זה לא נכון שאדם צריך לאכול כמה פעמים ביום או פעם ביום, אדם צריך לאכול בכל רגע. רק שזה מסודר בצורה כזו שיש לו איזשהו מחסן, דבשת קדמית, שהוא מחסן שם אוכל לכמה שעות. והאוכל בעולם מגיע מהגשם. זה סדרו של עולם. אין מזון בעולם שלא מגיע מהקרקע, והכל תלוי בדבר הזה, בשפע האלוקי. יש פה ציור שהקדוש ברוך הוא נותן שפע בעולם, והעולם מתקיים בשפע האלוקי. את השפע הזה צריך לקבל על ידי תפילה. זה הסדר, הסדר הוא אדם נברא מכל הנבראים כולם, שגם הם חיים וגם הם זקוקים, כן, כל עולם החי זקוק למזון. עולם החי כפי הנראה לא, עולם החי כפי הנראה לא מתפלל. האדם מתפלל. עכשיו, התפילה על הגשם באופן עקרוני הייתה צריכה להיות הדבר הראשון שעושים בתחילת השנה. כן, עבודת ראש השנה, אדם נברא, והוא צריך היה להתפלל, כן? הוא היה צריך להתפלל על הגשם. אנחנו מסיבות כלשהם, יש סדר עבודה שלם של חודש תשרי, עד שמגיעים לשמיני עצרת, שזה יום בקשת הגשמים. אבל הדבר הזה הוא שייך לעצם בריאת האדם. עצם בריאת האדם זה המקום הזה שבו עומדים על הגשם. בפועל, במש, אנחנו לא מבקשים גשם עד הלילה. היום ביקשנו וסנטה לומטור לברוכו, וזה באמת משהו מאוד, כאילו זה יום חול. זה שייך לתפילת החול, זה יום לא חגיגי, זה יום כזה שאף פעם לא חל בשבס, זין מהחשבן. אבל יש טוענים שלכן הוא נבחר, כדי שיתחילו בזין מהחשבן, שזה לא ידחה ליום אחר. אבל על כל פנים, יש לו משהו מאוד מאוד מהותי, זה עיקרו של אדם. זה הערה צדדית, היא לא... הזכרתי את זה בשם אבא שלך, שמעתי את זה ממנו לפני שנים, וזה ממש לא זה הנושא שלנו היום. אני רוצה להתייחס, ללמוד את הסוגיה הזאת שנקרא שבח. בני אדם, בעולם שלנו אנחנו, סדר התפילה שלנו כולל הרבה מאוד שבחים לקודש ברוך הוא. כן, פסוק הנזיר הוא איזה רובו ככולו שבח. גם ברכות השחר הם ברכות השבח. וגם 18 מתחיל, כן, שלושת הברכות הראשונות בפשטות הם ברכות השבח, גם... בכל אחת מהברכות שאומרים בתוך תפילת העמידה יש שבח. וזה, בעולם שאנחנו חיים בו היום, זה קצת מוזר, כאילו, מה, מישהו כתב לי הודעה, שאם הייתי קם כל בוקר ואומר לאשתי 10 דקות שבחים, היא הייתה מזמינה רופא. כתבתי לו בצחוק, אני לא בטוח שלא הייתה נהנית. אבל 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 עדיין זה צר לנו הדבר הזה. מה 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 הסיפור? ובאמת רוב האנשים שאני תופס את זה מתכוונים בשבח ללמוד מוסר, כאילו להפנים את זה, זה התנועה, כאילו לספוג את המשמעות כדי להתחזק באמון, שזה דברים מאוד חשובים. אבל לכאורה הצורה העיקרית של שבח היא לא לומר את זה לעצמי, אלא לשבח את הקדוש ברוך הוא. לעמוד לפני השם, והקדוש ברוך הוא שומע, הוא גם שומע תפילו, אבל הוא גם שומע שבח, כן? ויש סדר כזה, כן? שאנחנו באים ואומרים, ולפיכך אנחנו חייבים לאוידס, לאלה, לשבח, לפואר, שכן חייב אז כל היצורים לפניך, ובשבס מרחיבים בזה מאוד הרבה, באמת, זה באמת מתאים יותר לאופי של שבת, לשבח ולהלל, והמשמעות של זה היא כי הקדוש ברוך הוא צייר את זה בצורה מוחשית, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא ומקשיב לשבחים שלי, כן, אני אמרתי שהוא גיבור, ואמרתי שהוא חכם, כן, אז כשדיברנו על זה לפני תקופה, אז דיברנו על זה שאם יבוא איזה ילד בחיידר ויגש לזה את המתחוכם גדול ויגיד, תשמע, הסתכלתי בספר, הקושיות שלך ממש טובות. אז אם ילד יעשה את זה, יסתכלו על זה בחיוך, כי ילד לא מבין, אבל זה לא לעניין. למה זה לא לעניין? כי מי אתה בשביל לשפוט? אז יש בחינה שהקדוש ברוך הוא מתייחס לדעה שלי, כן? זה שדבר מסוים יפה בעיניי, אז כן, הקדוש ברוך הוא בראת העולם, ונתן לבני אדם שכל, התבונה האנושית, הדעת האנושית, היא בחינה מסוימת של צלם אלוהיקים, כן, מבחינה מסוימת של הערה אלוקית, עוד בחינות הצלם, אבל כן, פשוט הצלם אלוקים מתבטא על ידי השכל, וזה שהאדם בדעתו משבח את השם, יש לזה משמעות. זו בחינה אחת שאפשר קצת יותר לקרב את הדברים אלי בינו. אבל יש פה משהו אחר שצריך קצת יותר ביאור והבנה, ויותר איזושהי צורה איך לתפוס את זה כדי להתחבר לחוויה הזאת יותר. כן, אנחנו עומדים ושרים שירים לקודש ברוך הוא, שירים כאלה ושירים כאלה, אז ההבנה הכי פשוטה היא, זה שיש, בעולם שאנחנו מכירים אותו, יש כמה צורות של קשר. יש קשר של, נקרא לזה קשר של הורים וילדים. באופן עקרוני, זה לא כל מה שיש בין הורים לילדים, אבל אחד הדבר המשמעותי ביותר, זה שאבא דואג לילד שלו. זה הדבר המהותי ביותר. הרבה מאוד אנשים, ואני בתוכם, גרים בעיר אחרת מאבא שלי. ואם מישהו יסיק בזה שיש איזושהי בעיה או משהו כזה, זה יהיה על אחריותו הבלעדית. אין, כן, אבא שלי גר בצפת, אני גר בירושלים. כן? למה? למה נפרדתם? יש סיבות. כן? לא שזה לא פרח. בגלל שהקשר לא מבוסס, עיקר הקשר הזה שיושבים אחד עם השני ונהנים אחד מהשני. בלי ספק בכל קשר של הורים וילדים זה גם קיים. זה חייב להיות קיים, אבל זה לא הדבר העיקרי. הקשר של אבא ובן, העיקרו הוא העזרה. אבא, ילד קטן מטבעו, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם, שבתחילה דרכו הוא לא יכול להסתדר, אין לו את הכלים בשביל להסתדר בעולם, וסדר הדברים שההורים, אבא, אמא, באופנים שונים, נותנים לילד את הצרכים, צרכים גשמיים, צרכים נפשיים, יש בחינה של חינוך, כל מיני בחינות כאלה. זה סוג אחד של קשר. אבל יש קשר שבנוי על זה, שיושבים אחד על יד השני, יושבים אחד מול השני, ועסוקים בליהנות אחד מהשני. זה חלק, כן, יש כזה צורה בבריאה, זאת אומרת, אנחנו לא יושבים ביחד כי יש לנו מה לדבר, כן? בשום אופן לא. יש בחינה כזאת שאני יושב ולדבר עם מישהו כי הוא חבוס שלי, כי אני רוצה לשאול אותו קושייה בלימוד, או אני רוצה לבקש לנו הלוואה, כל מיני בחינות. אבל יש קשר כזה שהוא בנוי על זה שאנחנו עסוקים בליהנות אחד מהשני. וזה באמת, הקשר, המקום המיוחד של זה הוא בנישואין. באופן כללי, בתורה, בחמישה חומשי תורה, בנביאים זה מופיע הרבה מאוד, המשל הזה של קשר של נישואים ביחס לקדוש ברוך הוא ועם ישראל, בחמישה חומשי תורה זה לא מופיע. בחמישה חומשי תורה מופיע, בוא נמאתם לשם ולמקחם, יש בחינה של מלך, יש עוד בחינות, אבל יש עבודים, גם זה מופיע, כן? כי עבוד האם אשר יציץ עברת מצרים, לא מופיע הקשר הזה, הוא נרמז, במקום אחד. בקרובים, הקרובים שהם בפשטות המשל לקודש ברוך הוא וכנסת ישראל, ושם כך כתוב, ופניהם איש אל אוכיב. פניהם איש אל אוכיב, הכוונה היא, הם עסוקים בלהסתכל אחד על השני, כמובן זה, שם זה משל, הקרובים הם משל, אבל זה מבטא את זה שיש בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל, בחינה של קשר של נישואין. הקשר הזה אומר שאנחנו עסוקים להיות ביחד. ברמב"ם כתוב שהרמב"ם מתאר את אב השם, הרמב"ם האמת היא זה מופיע בלשונות אחרים, גם ביד וגם בספר המצווס. ביד זה כתוב בתחילת ספר משנה תורה, בפרק ב' הלכה א' או ב', והתאווה תאווה גדולה לדעת את השם, זאת אומרת, ובלשון בספר המצווס, והתענג בהשגתו תכלית התענוג. זה במקור הוא שם זה ערבית וזה מתורגם לעברית, אבל כל פנים העיקרון אותו עיקרון. זאת אומרת, יש, וזה משהו משמעותי בחיים שלנו. משהו משמעותי בחיים שלנו. זאת אומרת, האדם, אולי נוסיף יותר, האדם שלא יודע ליהנות, כאילו מה שנקרא, חסר לו איזשהו חלק בצורה סודם שלו, חלק באנושיות שלו. אבל הקשר שלנו עם הקודש ברוך הוא, יש לו כמה וכמה פנים. יש בחינה שאנחנו מבקשים מהקודש ברוך הוא שפע, דיברנו קודם על הבקשת גשמים, בקשת פרנסה, בקשת, אנחנו מבקשים ישועה מעם ישראל שיציל אותנו מהאויבים שלנו, וכן הלאה. זה בחינה אחת, שהקדוש ברוך הוא משפיע ונותן ודואג, ואנחנו פונים אליו לבקש. זה אולי דומה יותר לבונים אתם לשם הלקח. אבל יש בחינה בזה, בקשר שאנחנו מתענגים על המציאות שלנו. הקדוש ברוך הוא, מותר להשתמש במילים שהפסוקים משתמשים בהם, שירשירים עליהם מזה, הוא יפה. ואנחנו עומדים ומתענגים להסתכל, על כן השם, על כן הקו אלוכו השם, על כן הוא לירו ישמעירו בתפארס וזכו. לא לראות רק שהוא שולט, לראות רק שהוא חזק, לראות את היופי של, של, של הגילוי האלוקי. ובחינות, זה בקשה לעתיד, לגילוי שלם, אבל בחינות מסוימות של היופי הזה, יש גם, כן, ההיסטוריה, המציאות שלנו, של ההווה מלאה בדבר הזה, למי שמתבונן יותר, מי שמסתכל, כן, יש בחינה של להסתכל על, על ההיסטוריה, על, על, על איך שהקדוש ברוך הוא הופיע באירועים בהיסטוריה, להסתכל על איך הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, להסתכל על ה... וכן, כל מיני בחינות. אז זה שלב ראשון של הבנה, זה, וזה, נקרא לזה, זה קצת, אפשר לקרוא לזה טעם נרכש. כן, האדם יכול ללמוד, להתבונן, ולהסתכל, כמו שלאבדין, כן, אומרים לבן אדם, תסתכל על נוף. אז יש מצב שאני מגיע, אני מוטרד, אני ממהר עכשיו בכלל לבנק וכו', אין לי ראש, אתה מסתכל על נוף. רגע, תעצור, תסתכל, הנוף הזה, תדע לך, הוא נוף מיוחד במינו, אין עוד מקום כזה בעולם. אז יכול להיות שאני אסתכל יותר, ואני אלמד להתבונן ולהסתכל, וזה חלק מהצורה של... פסוק אל זמרה, זה ממש ככה, פסוק אל זמרה זה הסדר, כן? פסוק אל זמרה, שיבחו חכומים, אומר הרמב״ם למי שאומר פסוק אל זמרה בכל יום, זה לשון הגמרא, הרמב״ם תרגם את מה שכתוב בגמרא, לא יום יהיה חלקי מאומר פסוק אל זמרה בכל יום, ככה רבי יוסי אמר, יש מקום שבו אדם אומר, יושב ומעלל את השם, הללוקו, כן? הוא אומר כמה, להלל את השם על הבריאה, להלל את השם על ההיסטוריה, להלל את השם על האדם, ועל, ומור אבו מעשיך השם, כן, עוד הרבה מאוד אופנים וצורות, והמשמעות היא שיש, ותכן צריך פה לדבר על זה, הנושא הוא היופי. יופי זה היבט מסוים, יופי, גם הגודל וגם החוזק, כל זה צריך להצטרף לאיזשהו מבט אחד של יופי, וזה הסיפור. אז זה השלב הראשון. אבל יש פה עוד שלב, מיני ובי, והוא שהקודש ברוך הוא גם מתענג ושמח ונהנה מהשבח שלנו. אנחנו מחונכים לחשיבה רציונלית, ויש לנו, זה נשמע שערוריה, כן, לא, מה פירוש, הכוונה, הכל זה בשבילנו וכו'. יכול, אני לא מתפקח על זה שזה בשבילנו, ודאי שהקודש ברוך הוא... ברא את הכל בשבילנו, והוא רוצה את הכל. אבל צורת היחס שהוא בונה איתנו, זה מיסודות התורה, אולי מיסודות הכי חשובים של התורה, שהקדוש ברוך הוא פועל איתנו בדרך אנושית. זה פירוש המילים, צלם אלוקים. זה כתוב בפרק א' של חומש בראשית. כן, מה משמעות צלם אלוקים? תאר את זה קצת, כן, עם משל. כן, אני, נגיד שאני רוצה ללכת לאיזה גביר גדול, ואני רוצה לבקש לנו הלוואה, אני צריך לחתם של החתונה של הילד שלי, אני רוצה הלוואה. אז אני מנסה לחשוב איך אני אגרום לו לרצות לתת לי את הכסף, או יותר טוב, כדי להיות פטורים משאלות של ריביס, אני רוצה לבקש תרומה. כן, יותר חלק. אני צריך לגרום לו לרצות לתת לי. אז לפעמים אומרים לך, תשמע, אם אתה רוצה בגביר הזה, תדע לך, תבוא אליו, תגיד לו, עבור אותה ל... הספסמס, הוא נכד של הספסמס, ימצא חן בעינה, זה הכי טוב, כן, אמרו לי כמה פעמים על אנשים, תדע לך, אם אתה תצליח להיכנס, פעם אמרו לי על איזה ילדים, תשיג תמונה שלו עם רב מוישה ותביא לו, תקנה אותו, לא הסקתי, אבל עקרונית, זה אם אני יודע, אבל אם אני הולך לבן אדם שאין לי עליו ידיעה, אני לא יודע מה להגיד, אז אני לא יכול להכין משהו מסוים, אבל מה דעתכם על הרעיון, כיוון שאני לא מכיר אותו, אז אולי אני אבוא ויגיד לו, תקשיב, אתה צריך לתת לי כסף. אה, אתה לא רוצה? סתירת לחי. זה לא, נכון? מאיפה אני יודע שלא? התשובה היא, אני יודע שאף אחד לא היה משיג ממני תרומה בדרך הזאת. ואף על פי שבני אדם הם שונים זה מזה, ויש אופי שונה לרובן מלשימון, עדיין יש מחנה משותף אנושי, יש טבע אנושי, ואני יכול ללמוד מהטבע שלי מה טוב בעיניך. כן, לא, יש הבדלים בין בני אדם, אבל עדיין יש מחנה משותף, ואף אדם בעולם לא תורם כי מישהו נתן לו סתירת לחם. כמשל, או דבר אחר, זאת אומרת, כשאני הולך לפעול אצל בני אדם, אז אני מסתכל על עצמי, ואני יוצא מכת הנחה שהאופי שלי והאופי שלו הם דומים. אומרת התורה, תחילת כל דבר, זה תדע לך, אתה והקדוש ברוך הוא דומים. אתה והקודש ברוך הוא דומים, אתה נבראת בצלם אלוקים, אתה יכול להתבונן בעצמך, ולדעת שמה שאתה אוהב, גם אוהב, שוב, יש לי גם חסרונות, יש לי גם חולשות, אבל התכונות האנושיות, בשביל זה הקודש ברוך הוא בראת העולם, בראת האדם בצלם אלוקים, או בנוסח אחר, הנוסח של יחזקאל הנביא. ועל דמוס הכיסא, דמוס כמרי, אודום, אולוב מלמעלו, יחזקאל הנביא מתאר את כל המרכבה עם פרטי פרטי פרטים, שזה, כן, מה יש למרכבה? זה סודות התורה. ועל דמות הכיסא, על הכיסא, הוא מדבר, כיוון שהוא מגיע למקום הכי רגיש, אז הוא משתמש בשפה מאוד זהירה. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. אבל בסופו של דבר הוא אומר, שמי שיושב על הכיסא, הוא בדמות אדם. מה זה אומר? שאתה יכול לתאר לעצמך, איך הקודש ברוך הוא פועל, מה הוא אוהב, מה הוא רוצה, ואחד הדברים המשמעותיים, הוא נהנה מהשבח שלנו. רציתי בלשוני עמד מילה ולא יעשתי לומר אותה. הוא נהנה ממחמאות. כן, הוא נהנה ממחמאות. זה הסדר, זה הסדר הדברים. וזה דבר אמיתי, וזה דבר נכון, וזה דבר טוב, וזה הסדר. זאת אומרת, נחזור יותר מזה, דיברנו על קשר של אבא ובן, קשר של נישואים בנוי מכמה שלבים. השלב הראשון שכל אחד נהנה מהשני. כן? כאן זה מתחיל. כן? אמר לי פעם, אדם אחד שהוא רוצה להתחתן עם פלונית, הוא מתלבט, אם כן או לא, הוא מצד אחד הוא מרגיש מחויב, הוא חייב להכרת הטוב, אבל... אז אמרתי לו, תנהג בהכרת הטוב, תכיר לטובה, ואל אל תתחתן איתה. זה לא סיבה לניסויים. ניסויים מתחילים בזה שאני נהנה מזה. אבל יש עוד שלב בניסויים. השלב בניסויים הוא שכל אחד נהנה מזה שנהנים ממנו. כן, אם אשתי הייתה זוכה למידס האישטבוס, לא הייתי יכול להיות עשוי לה. כן, אם הייתה בן אדם כזה, מידס האישטבוס, באחורי לא עשה לבובס, יש כזה בחינה של אדם שלא נהנה ממחמאות בכלל. דרגה עליונה. אם אשתי הייתה במקום הזה, לא יודע איך הייתי מסתדר. כן, הסדר הדברים, אז באותו מובן, זה הסדר, זה הקודש ברוך הוא ככה בראת האדם, זה נקרא צלם אלוקים, וככה הקודש ברוך הוא גם פועל. הוא יושב בשמיים, והוא נהנה מההנאה שלנו. אנחנו אמורים שבח זה אומר, אני נהנה ומתפעל מהיופי של ההופעה האלוקית בעולם. מהיופי של הגודל, כן? הגבורה של השם, איך היא נראית. והיופי של הטוב, הטוב האלוקי. אחד הדברים המשמעותיים ביותר, חלק גדול מהשירים בפסוקי דזמרי, בתהילים בכלל, זה לא רק שהשם יכול וגדול וחזק, אלא שהשם פועל למען הטוב, למען שומר אמס לאוילום, אוי סי משפט להשוקים, וכן הלאה. וזה סדר הדברים, זה סדר הדברים, וזה בחינה אחת שיש לו שני צדדים, זאת אומרת עוד פעם, הבחינה הזאת שאני לומד ומתקדם בזה, שאני מתענג ממש במילים האלה, לשון הרמב"ם, מתענג בהשגתו תכלית התענוג. כן, היופי של הדבר, היופי של ההופעה האלוקית בעולם, זה צד אחד של התמונה, בצד שני של התמונה זה הידיעה שלנו, שהשם מתענג על זה שאנחנו מתענגים. ככה זה סדר הדברים, וזה עולם שלם, כן, זה עולם שלם. חשבתי למה, בכל אופן, קצת דיברתי על זה בלילה שאני רבה, וקיבלתי כמה טלפונים מאנשים שהפריע להם קצת, הודעות מייל, אז חשבתי מה מפריע לנו, אנחנו שייכים קצת, לא הרבה, אבל קצת שייכים לעולם ציני. אנחנו לא, זה לא מתאים לנו להתרגש כל כך, כן? אנחנו, הציניות היא אויב, אחד האויבים הגדולים של האהבה. כן? הציניות זה באמת כך, הציניות זה תפיסה שאומרת, נו, בוא תהיה פרקטי, כן? תסתכל על הדברים פרקטיים. אז הציניות היא אויב של האנושות. אני לא מתכוון לומר שאת הציניקנים צריכים להרוג או משהו כזה, אבל הציניות היא באמת נמצאת בכל מקום. יש דבר כזה, יש בעולם דבר כזה, שאדם מסתכל על משהו, וזה מאוד יפה. כן? ויש דבר כזה, שאדם יושב ומספר, כן? מספר, שר שיר, מספר ומתפעל מהיופי של, כן? והוא מבטא את זה. והוא מבטא את זה. ובאמת הציניות היא באמת אויבת, ממש אויב של האנושות, כי הציניות זה זה כאילו לא להאמין שמישהו מתכוון ברצינות, ולא להאמין, וגם לא לאהוב, יש אנשים שאוהבים קיץ', שלא, ששונאים קיץ', שונאים, תהיה פרקטי, כן, תתקשר, אדם שאני מכיר אותו, כן, אתה מתקשר אליו, אמרו לו שנה טובה, ערב ראש שנה, אמרו לי, אני יודע לבד, אתה צריך לשאול את איזה קושייה, או איזה פירוץ, וזה, לא, התקשרתי כי הרבה זמן לא דיברנו, אז צריך, באמת, זה אויב של ה... זה אויב של האדם הציניות, וצריך להתרגל את זה. אני צריך להתרגל את זה יותר ויותר, וזה דבר נפלא, הדבר הזה. המנוחים קמים כל בוקר ושרים שירו. ושירו וזימרו, מבורחים, משבחים, מפוארים, מעריצים, מגנישים, מניחים, כל אחד מהמילים האלה יש לו משמעות, אני לא נכנס עכשיו לפרש את זה, אבל כן. הם אומרים, מה זה בא לבטא? זה בא לבטא את התפיסה שלהם, את ההתפעלות שלהם. כן, בו יפנים, שם מופיע בתיסי רוח, בו יש מאחרי כל רעש גודל, שם מתחיל הזעקה הגדולה, עושים את זה בקול גדול, ברעש גדול, בכל הנוסחאות אנחנו מדברים על הרעש הגדול הזה. למה? אנחנו רואים בקדוש של שחריס, כן, של שבס, עוז בקול רעש גודל, אדיר וחוזוק, משמיעים קול, האשכנזים כך אומרים, הספרדים לא אומרים את זה. המשמעות היא כן שיש איזושהי התפעלות עצומה שמביאה אותנו לצאת מהיופי, מהאור, מהנפלאות של הדברים, וזה סדר שהקדוש ברוך הוא סידר בעולם. הקדוש ברוך הוא סידר סדר בעולם, בנה ככה את הטבע האנושי, בנה ככה, העמיד ככה את האופי של ההתגלות האלוקית, וככה נראית התחברות, ככה נראית התקשרות, ההתפעלות, שלנו מהיופי, אני בעצם מה שאמרתי, זה לא כולל שום חידוש, חוץ מציור של הדברים, חיפשתי וניסיתי למצוא איפה המקום של הדבר הזה שאפשר להבין אותו, ואיפה נמצא האויב שלו. אבל יש עוד בחינה אחת נוספת, שונה לגמרי בעניין של שבח, ואני רוצה גם עליה לדבר. עמדה נפשית אחרת למושג של שבח. אפשר לראות את זה לפעמים כשיש בן אדם שמאמין באיזשהו רעיון והוא מתרגש ממנו, אז הוא עסוק בלהסתובב בעולם ולדבר עליו. לתקופה מסוימת לפחות כן, מתחילת ההתוודאות שלו. אתה יכול לראות את זה אצל חסידים מסוימים שדברים על הרבה שלהם בכל מיני הזדמנויות, או אדם שמאמין כאילו למד להבין את הערך, את החשיבות של פעילות גופנית. אז יכול להיות שהוא יעסוק ולדבר על זה קצת. אז צריך לתפוס את זה כך. יש עולם. העולם הוא גדול ורחב, ומלא מלא מלא דברים. ובאיזשהו מקום, כן, אדם מסתכל על העולם, העולם הוא יפה. הוא משמעותי, הוא מעניין. אתם יודעים מה היופי של העולם? מאיפה מגיע היופי של העולם? יש משפט שכתב רבי אלעזר אזכרי, בפיוט שנקרא ידיד נפש. עודו נועה זי ואוילו. היופי של העולם זה הקודש ברוך הוא. אני רוצה קצת להסביר את זה. יש אנשים שלא שמרו על הקודש ברוך הוא, והם מתפעלים מהעולם. אז למה אני אומר שהיופי של העולם זה הקודש ברוך הוא? אנשים אלה מתפעלים ורואים יופי בעולם, בגלל שיש בעולם מפלים, יש בעולם ערים גבוהים, כל מיני דברים אחרים. התשובה היא, בוא ננסה לרגע לדמיין את כל העולם שאתה מכיר. כמו שהוא לא יקרה לו שום דבר, לא יפגע בו שום דבר, אבל לא היו בני אדם. אתה חושב על הציור הזה 3 שניות, ואתה אומר, אז בשביל מה? זה בזבוז. כזה עולם גדול ויפה בלי אנשים. אנחנו מבינים שלעולם יש משמעות כי אנשים נהנים ממנו. שוב, אני לא יודע, אם נשאל את החתולים או את העכברים, ייתכן שהם היו מספרים את הסיפור בצורה שונה, והיו אומרים שהחתולים הם המרכז. אבל מבחינתנו, האדם הוא המרכז, וכל העולם כולו הוא בשביל בני אדם. כשחושבים לפעמים על הגלקסיות הגדולות וזה, אתה אומר לעצמך, לפעמים אני אומר לעצמי, לא יודע אם זה נכון, העובדה שאני יודע מזה, אז יש לזה איזשהו ערך, כי אני, כן, האדם הוא המרכז, זה פשוט. למה האדם הוא המרכז? התשובה היא, פה יש נקודה מאוד מאוד משמעותית. האם העולם הוא בעל משמעות? האם יש איזשהו היגיון פנימי במה שקורה בעולם? אם אני מסתכל על העולם באמת, תשמע, קרה מה שקרה, בנוסר עולם. אין שום משמעות לשום דבר לא, ואין לעולם שום יופי ושום טעם. הכל מר, חמוץ, ואפילו לא זה. אפילו לא מר וחמוץ. חסר טעם לחלוטין. כל בחינה של משמעות מגיעה מתוך תפיסה שאומרת, תשמע, יש ערך אמיתי לקיום של בני אדם. יש ערך אמיתי, יש סיבה למה בני אדם נמצאים, יש תוכן לקיום שלהם. חשוב מאוד מאוד שהם יהיו. זה עצוב אם חלילה לא. כל זה מגיע מזה שאנחנו אומרים, תשמע, מאחורי העולם שלנו יש מישהו שפועל, שהוא פועל עם ערכים. זה באמת מה שאני אומר עכשיו, אפשר להרחיב בו הרבה, אני אגיד אותו עכשיו בקיצור, זה תמצית אמונת הייחוד. אם ישאל השואל, ישאל אתכם פעם בן אדם, תסעו באיזה טיסה על האוקיינוס, ישאל אתכם איזה גוי, מה זה הסיפור? זה התשובה, מה זה אמונת הייחוד? אנחנו מאמינים שמי שברא את העולם, ומי שמנהיג את העולם, ומי שפועל בעולם, הוא מישהו שאין לו צרכים. הוא לא פועל אף פעם מתוך צורך, וכל הפעולות שלו הם למען ערכים. הוא עושה רק דברים כי הם טובים ונכונים. זה הסיפור. הדבר הזה כתוב, לא בבראשית, זה גם כתוב בבראשית, אבל לא במפורש. הכי מפורש, המקום שזה הכי הכי מפורש, זה בתהילים פרק נון. אבל זה כתוב גם בחומש דבורים. חומש דבורים כתוב ככה, ואתו ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם לאירו, לא לחז בחוד רוחו וכו'. אומר הרמב"ן, מה זה כי אם? רק אירו, הליכו בדרוחו, שזה תיקון כל המידויס, אהבה, לעובדי בכל לבבכם, ולשמור כל מצווה עשו. רק זה? לא עוד. אומר הרמב"ן, לא, כי אם לא מתייחס לרשימה הקטנה הזאת, כי היא לא רשימה קטנה בכלל, אלא כי אם לטוב לך. שאין לקודש ברוך הוא חפץ בכל מה שהוא עושה, רק לטובתך. מה הראיה? אין לה השם אלוקיך השומיים ושמי השומיים מאורץ וכל אשר בו, ואינו יצורך ממחו לכלום, אומר הרמב"ן. אז ממילא, כל מה שהוא עושה, הוא עושה לטובות, לטוב. זה בשפה של תורה, אנחנו רגילים שתראה של שפה פילוסופית, זה אמונת הייחוד. אמונת הייחוד זה אומר, יש כוח אחד שעומד מאחורי העולם, הכוח הזה הוא הטוב השלם. אני למשל, כבן אדם, הרבה פעמים עושה מעשים טובים ונכונים, קורה לפעמים שאני עושה דברים שלא דווקא טוב ורק, כי אני צריך אותם. כן, אני הולך לאכול, כי אני רעב. אין, זה לא, במקום שיש צורך, אין לא שבח ולא גנאי. הקודש ברוך הוא פועל את כל הפעולות, ובזה שהוא עומד פה, הוא בעצם נותן לכל העולם טעם. נותן לכל העולם יופי. כל העולם הוא משמעותי רק בהנחה, בתפיסה הזאת שהקודש ברוך הוא ברא את העולם. אם תשאלו איך יש אנשים בעולם שלא שמעו על הקודש ברוך הוא, או שלא משנה מאיזה סיבה, לא יודעים על קיומו, ואף על פי כן הם נהנים מהעולם, התשובה היא שבתוך ליבם הם חשים, הם לא יודעים הם לא יכולים להסביר את זה, אבל הם חשים שיש ערך ומשמעות לעולם, כן, שזה לא סתם, כן. כן, כן, אני לא עסוק עכשיו בלהתמודד עם אנשים שלא מאמינים, אני רק אומר סתם, האמונה בהשם, האלוקים, הוא היופי של העולם. וככל שאלוקים נוכח יותר בעולם, ככל שאלוקים מופיע יותר בעולם, היופי של העולם, העולם מתפתח. העולם גדל ומתייפה ומקבל משמעות, ולא רק מקבל משמעות, אלא גם נהיה יותר טוב. לא של רבינו הנה בספר שער התשובה, נראה לי שזה בשער השלישי, במדרגה העשירית, במדרגה הראשונה. אז הוא אומר, כי זרע הקודש ישיגו כל מידה נאווה המעתירה בעליה, זרע הקודש הקונה עם ישראל, משיגים את כל המידות הטובות, בזכיר עש השם יזבורך. עצם הידיעה על השם, יש בה כדי להמתיק את כל המידות הרעות, כדי לתקן את המידות הרעות, לסלק אותם, לתקן אותם, להמתיק אותם, לסדר אותם בצורה יותר טובה, להצמיח את המידות הטובות. למה? זה לא סגולה, אלא זה באמת הבנה שהעולם הוא משמעותי, הוא טוב, הוא נכון, יש טעם ללכת בו, יש טעם להשקיע בעולם שלנו. יש מצב באדם, יש קול באדם שאומר לו, תעזוב, חבל על המאמץ. NS, הכל לא לעניין. אתם יודעים איך קורה לכל הזה? אם מישהו מכם יצא לו פעם לשמוע אותו, שלא ייבהל, כי הוא לא היחידי ששמע אותו, הכל הזה קוראים לו היצר הרע. זה מה שהיצר הרע בא להגיד. היצר הרע בא להגיד, אין במה להשקיע. מה? אתה שומע? בסדר, להם זה לא נוגע אליהם. הם דיברו על עולם אחר שהוא יפה, אבל מי שאומר שהעולם כולו הוא לא יפה, או מי שאומר שהעולם שלו הוא לא יפה, העולם של אחרים, כן? זה יצר הרע. וככל שהמציאות היא יותר בעלת ערך, בעלת משמעות, האדם נוהג יותר נכון. הדבר הזה הוא חוק טבע. הוא חוק טבע. זאת אומרת, ככל שהדעת, התפיסה של האדם היא מהירה יותר, כן? מהירה יותר, והאדם מבין יותר את המשמעות, מבין שהאדם שעומד מולי הוא לא סתם. כן, אומר את התוירו, בפרשת סטרח קראנו את זה, כן, שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עושה איסור אדם. למה אסור להרוג? כן, שם לא מדובר על איסור הציחה של התוירו, שם מדובר על דין הריגה של בנויח, כן, סתם גוי אסור לו להרוג אדם אחר, יש שם שתי טעמים בתורה. טעם אחד כתוב מיד אודום, מיד איש אוכי ודרוש את נפש האדם, טעם אחד זה אח שלך, איך אתה הורג את אח שלך? וטעם שני, שהאדם הוא בצלם אלוהים, אבל לא רק בגלל שהוא בצלם אלוהים.
למה באדם
דמו יישפך? למה בבייסדין הורגים אותו? כן, נכון. למה זה אסור להרוג, ולמה מגיעים על זה? עונש מוות. אם אין סיבה, אם היה מותר להרוג, אז לא יודעים עונש מוות. עונש מוות הוא אחרי שזה אסור. למה זה עבירה שיש עליה עונש מוות?
למה עונש מוות נמסר איך אני יכול להרוג אותו?
אני מסכים, אבל זה גם, אתה צודק לגמרי, רק שזה בנוי על זה, שגם לכן אסור לך להרוג אותו. אבל יש עוד סיבה, כי הוא הכריח, אבל אני לא, סתם, כתוב ב, 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 אם אני לא טועה, זה תורס כהנים, כתוב שהרב עקיבא אומר, ואהבת לא יכול לקרוא איזה כלל גודל בתורו, אומר, בנזה, יש לי כלל גדול מזה, בצלם אלוקים עשה את האדם. הכוונה היא, כן, ואהבת לא יכול לקרוא איזה שתי, החברים שלך, אולי עם ישראל, אולי גויים לא נכללים, ואהבת לא יכול לקרוא איזה, בצלם אלוקים זה אומר כל באי העולם, אבל יש עוד דין גדול, ואהבת לא יכול לקרוא איזה אותך. אתה לא נקרא רעך, בצלם אלוקים כולל גם אותך, כן? וכולל גם אותך, כן? החיים, הערך של החיים, וכל זה בעצם השבח להשם, ריבוי השבח, ריבוי ההתעסקות בנוכחות האלוקית, לדבר על זה, לצייר את זה, מביא את השם לכאן, מנכיח את השם בחיים שלנו. הוא קודם כל מנכיח את השם בתפיסה שלי, כן? מה שאם אני מדבר על זה הרבה ועסוק בזה, אבל זה לא רק, זה אמור להיות, עכשיו אברהם אבינו מסתובב, תנסו לצייר את הציור הזה, אברהם אבינו במשך 38 שנים לקח לו זמן להגיע להבנה, עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדי יותר נכון. אבל אחרי שהוא הבין את זה, הוא לא שותק, הוא רץ ממקום למקום, הוא רץ מעיר לעיר וממלוכו לממלוכו, הוא רץ אוסף אנשים בכל מקום, ואומר להם, חבר'ה, תקשיבו, תבינו, תשמעו מה קורה. הוא בעצם אומר להם, תקשיבו איזה דבר נפלא, איזה אור גדול יש לי לתת לכם. העולם מקבל צבע חדש לגמרי. כן, תנסו לדמיין אדם שהוא עיוור צבעים, כן, הוא מסתכל על העולם, העולם משעמם. כן, הצבע של העיצים, כל העיצים, כן, שחום וירוק, כן, אנחנו יודעים שיש, לא יודע, כמה גוונים של ירוק, כמה גוונים של אדום, כן, כמה גוונים של תחלת, יש בלי סוף צבעים, הצבעים, גם העולם, עדיין, הוא רואה את ההבדל בין אור לחושך, הוא רואה בני אדם, וכולי, תנסו לתאר אדם שהוא עיוור לגמרי. כן, פתאום באים ואומרים, תשמע, יש צבע לעולם, יש יופי לעולם, לכן אברהם אבינו, הוא מסתובב בעולם והוא אומר, כן, ויקרא שם בכל מקום שהוא הולך, ויקרא שם בשם השם. יש תיאור בחז"ל שהאבות הקדושים רצו לפני הקודש ברוך הוא כסוסים בין ביצי המים. סוס שרץ בביצה ואין לו זמן לעצור רגע, כי הוא לא שוקע, כי הוא רץ מהר. פיזיקלית איך זה עובד, אני לא ראיתי אף פעם את המשל. אבל המשל, כמשל זה אומר, אברהם אבינו הוא לא עושה את זה כי יש לו חובה, כאילו, כי יש לו מצווה. הוא עושה את זה בגלל שהוא מרגיש שיש לו אור גדול שהוא יכול לספר לאנשים, והוא לא יכול לשתוק, הוא לא יכול לשתוק. כן, באמת, סיפרתי את זה פה, לפני כמה שנים זה קרה, התפללתי, באתי לקבול השבס לבית כנסת על יד הבית שלי, לא רחוק, של חסידי בויאן. כן, בויאן, למי שלא יודע, זה אחד מהענפים של, של, של רוז'ין, של, צאצאים של בישראל ריג'ינר. והיה שם על השולחן, אני, אתה יודע, שרו קבל השבס עם ניגונים יפים מאוד, אבל היה שם על השולחן ספר שנקרא כנסת ישראל, סיפורים על רב ישראל ריג'ינר, ודפדפתי בו. כן, לא, גם אמרתי, אבל דפדפתי בו. וראיתי שם סיפור נפלא, סיפור מאוד יפה. כתוב שרב ישראל ריג'ינר אמר, שהיה צדיק אחד, שעלה לקודש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של העולם, ניסיתי לספר בשבחך לבני אדם, ואוזניים שלהם סתומות, הם לא שומעים אותי. אז עליתי לפה לשבח אותך ישירות. אמר לו, הקודש ברוך הוא, לא עובד. האוזניים שלי לטועות באוזניים שלהם. מאוד מאוד התרגשתי בסיפור הזה, ועברתי ליהודי שעובד על ידי, תראה איזה סיפור יפה יש בו. אז הוא קורא, אומרים, כן, כן, אצלנו ברוז'ין אומרים, שכשרב ישראל ריג'ינר אומר צדיק אחד, הוא מתכוון על עצמו. כאילו, איתו היה מייס, אני חושב שהוא לא הבין את הסיפור. כן, הוא אומר לו, תקשיב, הקודש ברוך הוא ברא בני אדם. וכן, צריכים להפוך את העולם, להפוך את העולם לעולם שבו כולנו, קודם כל אנחנו בעצמנו, אבל כולנו, כן, להבין שהנוכחות האלוקית היא לא, יש מי שהוא, אולי אוסיף עוד משל, כן? יש את השאלה של אמונת הייחוד, האמונה בקודש ברוך הוא או במישהו אחר, אז אפשר לצייר את זה כאילו, תראה, אני אגיד לכם איזה שבדידי אבי עובדי. אחרי חתונה שלי שכרתי דירה מאיזה זוג, גרנו שם שנה. כן? באמצע השנה, יום אחד דופקת האישה, בעלת הבית, ואומרת לנו שלא נעיד לשתף אותנו וזה, אבל היא ובעלה הסתכסכו והחליטו להתגרש. זה כמובן לא נושא שלכם, אתם לא אמורים לעסוק בזה, אני לא רוצה להפריע לכם. אנחנו גם היינו זוג צעיר, זה יכול להפחיד אולי, אולי זה מדבק וכולי, אבל רק שתדעו שאת הכסף של הסחירות, תדעו לי ולא לא. אני מיד הבנתי מה הולך לקרות, כי 10 דקות אחר כך הגיע הבעל, שהבעל הגיע קודם, לא משנה, הגיע הבעל, והוא גם, אתם לא צריכים להתערב, הכל בסדר, זה לא עניין שלכם, אבל רק שתדעו, כן, מה נפקים מיני? השאלה מאוד גדולה, יש עולם, אתה חי, ואתה צריך לדעת לשלם, אז יש אנשים שתופסים, שעובד אזור הפירושו, לשלם את השכר, לא לכתובת הנכונה. או מי שלא עובד בכלל, פירושו שהוא לא משלם הזכורת, כן, יש בעל הבית, והוא לא יודע מזה. All for the boss, ככה היה היהודי שאמר. אני אומר, זה לא המשמעות, המשמעות היא שיש אדם שחי בעולם שאין בו אלוקים. זה פירושו שהדברים שהם קורים, הם קורים סתם. פירושו שבעולם הצדק, היושר, האמת, הם המלצות. גם לא יודע, מי ממליץ עליהם בדיוק. והמשמעות האמיתית, כן, אין גם סיבה לקוות למשהו יותר מדי גדול. כי, כן, כל מה שקורה זה אין שום סדר, אין שום היגיון פנימי, אין שום כלום וכו'. זה לא באמת. אני לא חושב שיש מישהו שבאמת מאמין בזה. אבל אמונת הייחוד פירושו שהעולם הוא גילוי אלוקי. אמונת הייחוד יוצרת עולם אחר. וזה תמציס, כן, זה דבר, תמצית של הרבה מאוד סוגיות. עכשיו, השבח מבטא את הדבר הזה. השבח זה אומר, אנחנו עסוקים בלספר, בלהנחיח בעולם את המציאות של השם, את העומק של המציאות, את הגובה של המציאות, אולי נגיד עוד שתי ביטויים, את הקריטיות, כן? זה מאוד מאוד משנה. כן, האדם חי בעולם הזה, אתה שואל אותו איך, איך השלום בית שלך. בסדר, לא יותר מדי גרוע. אין טענות. אני אומר לעצמי, אין טענות זה סימן לא טוב. כן, אין טענות זה ביטוי חלש. אז אני אומר לו, אני יכול לשאול, אתה, הוא מרוצה, הוא מסתדר, אני מרוצה מהכל. אני לא אדם. אז בסוף אני לא, לא נתקרע דעתי עד ששאלתי אותו, הקודש ברוך הוא גם מרוצה מהשלום בית הזה. צחק, הוא לא. קצת פחות. כן, מה, עולם שהקודש ברוך הוא נמצא בו, כל דבר הופך להיות חשוב, כן? זה, העולם ברת, הקודש ברוך הוא ברת את, את, את הדברים, הם צריכים להיות בצורה מקסימלית. והדבר האחרון שאפשר לומר, דברתי, זה על התקווה שיש לעולם. אם הקודש ברוך הוא ברת העולם, והוא מצא נכון לברוא אותי ואותך, אולי יש סיכוי שנסתדר. אולי אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, איך אתה יודע? לך תדע, זה נשמע רחוק מאוד. באמת, שאנשים יכולים לדבר אחד עם השני, אבל אולי, אולי בכל אופן, אחרי הכל, אחרי הכל, גם אני וגם הוא נברנו על ידי הקודש ברוך הוא, ואני אסיים את הדברים בסיפור, כן, סיפור, לא יודע אם סיפור שהיה, כן, היה בחור ישיבה אחד שהיה קרוב לחזון איש, ולימים הוא יצא לתרבות רעה. והוא כתב ספר שמתאר את הדמות של החזון איש, הוא לא נכנס לאמת ההיסטורית, לעובדה, אבל טענו תלמידי החזון איש, אחד מהם זה רב דוב לנדו, שהספר הזה מתאר את החזון איש יותר טוב מכל הספרים האחרים. ובספר הזה הוא קורא לו המחזה אברום, כך הוא קורא לו, הוא לא רצה להגיד חזון איש, אבל זה שקוף של איזה הכוונה, והוא מתאר פגישה של המחזה אברום עם יהודי בשם צמח אטלס, איזה ראש ישיבה קטנה של נוברדוק. נוברדוק הרי ככה, אתה יודע, עם הביקורת הקיצונית על העולם וכו'. אז הוא, באחד המקומות הוא מצייר שיחה בין החזון איש, בין המחזה אברום לצמח אטלס על חינוך ועל זה. אז הוא אומר לחזון איש, למחזה אברום, הוא אומר לו, תקשיב, אתה כבודו מאמין מדי בבני אדם. הוא אומר, מה אני אעשה? אני אחרי כל מאמין במי שברא אותם. כן, אז השבח הוא חלק מהסיפור, הוא חלק מהדבר הזה, כן, להנחיח, וזה סדר אבוידו קבוע של יהודי לעמוד ולשבח את השם ולהנחיח בעולם שבו אנחנו חיים את, את היופי, את העומק, דיברנו על היופי, על העומק, על הקריטיות ועל התקווה שיש במציאות. שהשם, באמת, צריך הרבה לדבר גם על תפילה של מקום שעם ישראל נמצא בתקופה קשה מהרבה מאוד מובנים. יש אויבים שרוצים להרוג אותנו ואנשים גם נהרגים, שהשם ישמור אותנו, אבל גם השבח, יש בו חלק מאוד משמעותי, כן, הנוכחות של הקודש ברוך הוא בחיים שלנו, שהקודש ברוך הוא יהיה נוכח, זה, יש בזה כדי להרים את החיים שלנו, להמתיק אותם, להגביה אותם, וגם בעזרת השם, למשוך שפע ברכה והצלחה. מישהו רוצה לשאול משהו?
הרב דיבר על הציניות, שזה בעצם כן. האויב הראשי. מה באמת המקום של ציניות
בהתנהגות אנושית?
האם בכלל יש
לו
מקום?
ציניות זה כוח, כמו כל כוח שהקודש ברוך הוא ברא, יש לו תפקיד. הציניות נועדה כדי שאדם לא ילך בקלות אחרי מי שמפתה אותו סתם. הוא צריך, סבתא של אשתי הייתה אישה צדיקה מאוד, אישה, כן, היא אמרה שבני אדם תמיד יש בהם מידה מסוימת של מפוקחות ומידה מסוימת של תמימות. כל אדם, יש סיפורים שאתה מספר לו, והוא אומר, וואי, איזה יופי. אז הוא אומר, מי אמר שזה נכון? הוא אומר, יש אנשים שאתה מספר להם סיפור טוב על בני אדם, אז החשדנות מתעוררת, אתה מספר לסיפור, התמימות מתעוררת. אני מעדיפה לעורר את התמימות, כשמספרים סיפור טוב על בני אדם, וכשמספרים סיפור, אני מעורר את החשדנות. מי אמר שזה נכון? הציניות נועדה כדי שכשמישהו מספר הסיפור, לא רק כשמישהו מספר הסיפור, אדם צריך להיות מפוקח, להיזהר, לא להיסחף יותר מדי אחרי דברים שאולי הם מוגזמים או לא נכונים. ולכן הקודש ברוך הוא ברא את התכונה הזאת. אבל לפעמים היא משתלטת על החיים והורסת את הכל. אותם?
שבח הוא אמור לצאת ספונטנית מאדם, שהוא רואה משהו יפה, אז גם...
יש צד של שבח ספונטני, ויש מקום שבו אדם לומד לשבח. קודם כל, יש דבר שאני משתמש בשבחים שכתבו גדולי האומה, אבל יש גם דבר שאני... יש ויש. יש דדים לכאן ולכאן. לא כל אדם אמור להיות משורר, כן? אני, יש שירים, שיר של רב אברום בן עזרא, שאני משתגע לשיר אותו, כן? אגד אל חי אלוקי כל נשמה. העוצמה של הביטוי, העוצמה של הזה, כן, אני לא יודע לכתוב כאלה שירים, כן? בסתום אם הייתי כותב שירים, הם היו פחות יפים מהשירים של אברום אבן עזרא.
אמנות שכבר אין אותה היום, משום מה, הפסיקו לכתוב. כמעט.
אני חושב שזה שעה של טעם. אתה שייך לטעם ישן, והשירים החדשים, יש שירים חדשים. כן? יש שירים, יש הרבה מאוד שירים.
העניין הזה שהקדוש ברוך הוא נהנה
מהשבע. כן.
קצת סותר את זה שהקדוש ברוך הוא לא חסר לכלום.
אני... ברחתי, זה לא מגיע מחיסרון, זה מגיע ממעלה. עכשיו אתה שואל, אני לא, אני הדגשתי ואמרתי, הקדוש ברוך הוא פועל בדרך הזאת, כי הקדוש ברוך הוא בחר לתקשר עם בני אדם. עכשיו, אם אני אספר לך משל, כמשל, שעשיתי שידור, חיתנתי בחור שיודע רק צרפתית, היא בחורה שיודעת רק פורטוגזית. מה אתה אומר, שידוך טוב? ועדיין, סתירת לחי בכל השפות היא אותו דבר. אז יכולה להיות תקשורת בדרך כלשהי, אבל אם אתה רוצה לעשות תקשורת בין אדם לאלוקים, יש שתי אפשרויות, או שהוא ילמד אותנו אלוקית, או שהוא ידבר באנושית. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מדבר אנושית. זה בשביל... בשבילנו, אני לא נכנס עכשיו לדקויות של הסוגיה הזאת, הסוגיה הגדולה, ואולי נדבר עליה פעם. דיברנו עליה בעבר, אבל אולי נדבר עליה גם בהקשר הסוגיה של תפילה. אבל אני אומר, זה הכל. עכשיו, אתה כן נכון להסתכל ולשאול, איזה תכונה אנושית היא חיסרון, ואז אני לא אייחס אותה לקודש ברוך הוא, ואיזה תכונה אנושית היא מעלה. היא אנושית, והיא לא שייכת לקודש ברוך הוא מצד עצמו. אבל הקודש ברוך הוא פעל בה, ופה צריך לבחון. ואני אומר, היכולת שלי ליהנות ממחמאה היא מעלה שלי, לא חיסרון. אני מכיר אנשים שלא נהנים מהמחמאות, וזה נובע ממידות רעות. זה נובע מציניות, מחוסר אמון, וגם מאיזשהו חשש וחרדה שמישהו ירמה אותם ומישהו ישקר אותם. לא, לא, אני כשמחמיאים לי, אני נהנה.
בסופו של דבר, אם מחמאות השבח היא אחת הקדושות בעולם, אז אנחנו חוזרים לזה שזה מה שאדם מקבל מהשבח, ולא משהו...
אני מסכים, אמרתי, שתי דברים. הדבר הראשון זה שהיחס, שאני נהנה, והקדוש ברוך הוא נהנה מזה שאני נהנה. שאני אומר לו את זה, זה אחד. והשלב, הצורה השנייה היא באמת מדברת על ההנחכה של השם בעולם, היא פחות הדיבור אל השם. שאברום אבינו ויקרא שם בשם השם, הוא לא אומר את זה להשם. לפחות לפי הפשט, כי אונקלוס מתרגם וצלי בשמו די השם.
אבל... אומר את זה לעצמו?
פשוט, הוא אומר את זה לאנשים, לכל העולם. יש צד כזה, יש בחינה כזאת, יש בחינה כזאת.
שמח מישהו בעצם נותן את הכבוד המתאים לו בעולם. כשאני
משבח
את אלוקים, שלוש פעמים ביום, אני
נותן לו את הכבוד. גם, נכון. זה קרוב למה שאני אמרתי בנוסח קצת אחר, ואתה צודק בנוסח גם.
הסיפור של הרב קדושין, המשמעות זה שהשבח של השם צריך להיות מופנה כלפי אנשים?
שהמטרה היא לספר לאנשים את שבח השם. כן, אנחנו מופקדים על הדבר הזה. כמובן, לכל אחד יש את ההיקף. לא כל אחד צריך לקחת מגפון ולכת ברחובות העיר ולדבר. אבל להעיד, אומר רבינו ינא ש... אני לא זוכר את המילים שלו, שהדברים הכי חשובים בעבודת השם, זה להעיד בכל פעולה שלי את גדלות השם. שוב, זה אופן מאוד מיוחד של אדם... זה מורכב, אנחנו שיר, חלק מהשירים שרים כולם ביחד. יש שירה בציבור בתפילה. הלל אומרים כולם ביחד. יש גם להגיד, הלל הוא עש השם כל גויים, שפכו כל האומים. אני קורא להם, להלל ולשבח את השם.
תפילה והברכות
לא דיברתי עכשיו בכלל על תפילת בקשה. השבח בתפילה, מה אתה אומר, אני אומר את זה בשקט. אני אומר את זה לא. אני אומר את זה, אבל אני מספר כמה אני נהנה ומתענג, ואני דרך אגב, מישהו פה שאל למה אני על אמירה ספונטנית. יש גם בחינה שאני, על ידי אמירת השבח, לומד לשבח. כן,
אמירה...
מה? כן, כן, אמירת פסוק את הזמרי, יש בה כדי, זה דוגמה, כן, לומר, ספר תהילים נועד בשביל ללמד אותנו, גם להתפלל, גם לבקש, גם לשבח, גם להודות, כל מיני בחינות.
אבל באים למשל, הרב הזכיר את אוהב צדיקים, שומר טוב על מנה, זה יותר קשור לאמונה, זה לא תמיד דברים שאנחנו רואים, כי ההנהגה צדיק ורע לו, יותר נוכחת.
אני תיכנס על הסוגיה מאוד גדולה. אני אישית סבור... אני אישית סבור שבדרך כלל הסדר בעולם הוא צדיק וטוב לו ורשע ורע לו. אבל זה נושא לדיון רחב מאוד.
המטרה הזאת היא סוג שבעצם...
מה?
המטרה הזאת של השבח,
אלוקים, אלוקים, הטוב, מיסודות אמונת הייחוד, היסודות האמונה היהודית היא שהטוב הוא לא סתם ערך, אלא יש לו מקור. האלוקים הוא מקור כל הטוב. האדם הלא יהודי, הלא מאמין, גם יודע שיש טוב ורע. הוא גם יודע שפלוני הוא רע, כן? אתה ניגש אליו, הוא כועס עליך, והוא נותן לך מכות, והוא גונב לך וכו', ופלוני הוא טוב. אבל הטוב והרע הם כוחות נפש, הם כל מיני צורות, אבל האדם היהודי יודע, כמו אומר הרמח"ל, שכל שלמות בעולם היא יונקת ממנו כענף מן השורש. אז ההנכחה של השם בעולם בעצם מורידה לעולם, מאירה בעולם את הטוב המושלם. אני אבל מתענג עליו, אני מתענג עליו כי הוא בעל חסן. זה עיקר ההתענגות, עיקר מה שיש לידיעת השם, זה כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. גם הדיבורים על הכוח ועל הגבורה, הם דיבורים עד כמה הכוח, עד כמה אפשר להשליט, כמה השם יכול להשליט את הטוב בעולם. השאלה שלך אפשר לשאול בשני אופנים. למה אם אין משמעות אי אפשר ליהנות? אז אני אענה לך, אני בהחלט יכול ליהנות ממנה, מאוכל טוב, מצ'ון טעים, גם אם אני לא מאמין כלום. אבל זה הנאה קטועה. אני לא חושב שהאדם שאומרים לו, תקשיב, עוד רגע הולכים להוציא אותך להורג, בינתיים תאכל צלחת צ'ון טעימה. כמה הנאה האדם ייהנה? הביטחון והמשמעות, וגם כשאני אוכל צ'ון שעשה לי חבר שלי, אז אני אומר, הוא אוהב אותי, ולכן הוא עשה את זה. אם אני מסתכל על העולם כעולם אכזרי, אז אני אומר, איזה אינטרסים היה לו, כן? אני אגיד לו מחמאות, כי אני ממשיך את האינטרסים הלאה. אין שום משמעות לשום דבר לו. אני לא מתווכח על זה שהטעם של האוכל, הוא יהיה קיים גם בלי שום ידיעת הרקים, אבל הנעם בחיים היא לא... צורך העניין, תנסה לדמיין אדם שבא חי לבדו, אין לו מכר ומודע, הוא מגיע הביתה ואוכל אוכל טעים מאוד, לאדם אחר שבא הביתה, איך אומר הפסוק? טוב ארוחת בוק, ארוחת ירק ושלווה בו, מבית מלא, זבחי ריב. ועוד יותר גרוע, זה בית שאין בו מריבות, שאין בו אף אחד. אין, מתוך היכרות אני אומר לך, אנשים שסבלים, שהם רבים בבית, עדיף להם פי כמה מה שיכולת לבד לבד. כי... המשמעות בסופו של דבר מתחייבת אמונה בפשר של מה שקורה. ועולם שנהיה במקרה, מאוד קשה לייחס לו פשר.
אם מאמינים באדם
נוסעי. כדי להאמין באדם, אתה צריך להניח שהאדם, מישהו יצר אותו, כן? שיש תוכן לנפש שלו. אני לגמרי מסכים, בוא אני אגיד לך את זה ככה. אדם שיהיה אתאיסט באופן אמיתי, הוא לא קיים. אין כזה בן אדם. אני, האתאיסטים האגונים אומרים לך שאנחנו חיים כמו אנשים מאמינים, ואנחנו מבחינה שכלית, אין לנו יכולת ליצור עוגן לאמונה שלנו. אבל עדיין זה נכון שתפיסת עולם חילונית, בכל מקום שהיא מופיעה, היא מכרסמת בתפיסות הבסיסיות של החיים. ואחד המקומות שזה בא לידי ביטוי יותר מכל דבר אחר, זה במוסד הנישואים. אין... בכל מקום שדבר החילוניות ודתה מגיע, אז הנישואים הולכים ומתפרקים, תלוי כמה החילוניות. וסימנה, אני אתן לך סימן מובהק, יש שני ביטויים שהעולם החילוני משתמש בהם, ובעצם ניסיון לקחת מהעולם הדתי את, את המטען. הביטוי צלם אנוש. הוא נועד לקחת את המטען החווייתי שיש למילים, את המטען הקדוש שיש למילים צלם אלוקים, ולהעתיק אותו לביטוי חילוני. אבל אין פשר למילים צלם אנוש, לא אמרת כלום, כי לספר הזה יש צלם, צלם ספרי, לסטנדר הזה יש צלם סטנדרי וכן הלאה. הביטוי צלם אלוקים בשקט, ועוד ביטוי קדושת החיים. כן? זה ביטוי שנועד כאילו ליצור כביכול. כמה זמן העולם החילוני יצליח להחזיק ערכים שהגיעו מהעולם הדתי ולקיים אותם? שאלה מרתקת, וככלל יש לי כלל בחיים, שלמדתי אותו מאדם בשם וינסטון צ'רצ'יל. זה של אמר שלהתנבות זה עסק מסובך, בפרט ביחס לעתיד. ולכן אני לא מסתכן בנבואות לעתיד. אני מעדיף לעסוק בהווה ובעבר. שיהיה לכולנו שבת שלום ובשורות טובות.